רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום ואחר הצהריים טובים, אני ענבר אם. אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בחמש אחר הצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה, ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מעברה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. כל השידורים הקודמים של התוכנית נמצאים בספוטיפיי, חפשו סקיני מינוס, כנסו, סמנו עוקב לקבלת תכנים נוספים ודרגו את התוכנית 5 כוכבים. היום 643 באוקטובר, ועדיין 50 אחים ואחיות שלנו יהיו חטופים בעזה. אנחנו מחכים שכולם יחזרו הביתה ולא נוותר עד השבת החטוף האחרון. בתקופה האחרונה אנחנו רואים מגמה של החלשות הדולר. למי זה רע? ירידת הדולר לא טובה ליצואנים שמשלמים את כל ההוצאות שלהם בשקל ומקבלים את ההכנסות במטבע חוץ. כי בעצם ככל שהדולר יורד, הכוח הקנייה שלהם יורד. למי זה טוב? ליבואנים. ליבואנים המצב הזה מעולה, כי הם יכולים לקנות סחורה הרבה יותר בזול. אז איך אנחנו יכולים לנצל את המצב הזה לטובתנו? קבלו שני כללים חשובים ושבעה טיפים לניצול המצב. טיפ ראשון, אתם מתכננים חופשה בחול בקיץ, זה הזמן לרכוש מטבע חוץ, בעיקר דולר, אבל אפשר גם יורו, לטובת החופשה. טיפ 2, שלמו כבר עכשיו עבור בתי המלון וכרטיסי טיסה לחופשה מתוכננת. טיפ 3, כשהדולר נמוך, זה הזמן לנצל מבצעים וליהנות מחיסכון משמעותי בכסף. טיפ 4, היבואנים נהנים עכשיו מירידת הדולר, אך לא ממהרים להוריד מחירים לטובת הצרכנים. אם אתם קונים מוצרי חשמל או מכוניות, תתמקחו על המחיר. טיפ 5, נצלו את הדולר הנמוך להגדלת השקעות בחול, אם זה נדלן או רכישת ניירות ערך. שימו לב, אתם יכולים להרוויח בתשואה, אבל להפסיד בשער של הדולר אם הדולר ימשיך לרדת. בנוסף, קחו בחשבון עלויות נלוות, עמלות העברה, עמלות המרה רכישה והפרשי שער. טיפ 6, זה הזמן להחזיר התחייבויות דולריות במידה ויש. טיפ 7, אם אתם יצואנים או משקיעים בסכומים גדולים, חשוב לבדוק אפשרות להגנה מפני המשך ירידת הדולר. ועכשיו בואו נעבור לשני הכללים החשובים. כלל ראשון, לכל קומה ראשונה יש מרתף. אי אפשר לדעת מה יהיה שער הדולר בהמשך, לכן עדיף לקנות בהדרגתיות, מה שנקרא למצא השער. כלל שני, תכננו את הקניות שלכם לפי התקציב המשפחתי, תקנו ותהנו, אבל תקפידו לא לחרוג מהתקציב. בהצלחה! רואים את לנה? אני לא שומעת את הפתיח. אם אפשר, אני אין בעיה.
סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
עולם הכסף הוא עדיין ברובו עולם גברי. גם היום, ב-2025, אני פוגשת לא מעט נשים שמפחדות מכסף, נמנעות לעסוק בו, או פשוט משאירות אותו לאחרים. יזמיות ומשקיעות הן עדיין מיעוט, אבל החדשות הטובות בדור הצעיר כבר מתחילים לראות שינוי. היום הזמנתי את אילנה דדיק זהבי, אימא, יזמת, סמנכלית בחברת קפטן אינבסט, שעוסקת בליווי משקיעים ובעלת הפודקאסט יזממה, עוסקת בנדלן, בחיבור בנשיות וכסף, כדי לדבר בדיוק על זה, איך שוברים את הפחד הכלכלי, איך יוצאים לעצמאות אמיתית, ואיך נשים יכולות וצריכות להוביל גם בעולם הכלכלי. אילנה יקרה, הראשון מקנדה הרחוקה.
איזה כיף, כן. איזה כיף שיש לנו עוד הזדמנות להיפגש, זה באמת לא מובן מאליו. תודה על ההזמנה, אני מאוד מאוד שמחה להיות כאן.
כל הזדמנות להיפגש איתך זה חגיגה, אני חייבת להגיד.
לגמרי, לגמרי, כנל, כנל.
נפלא.
רק אם אפשר שזה יהיה עם קפה ואווירה.
קפה ומאפה, זה מתי שפעם הבאה את בארץ. כבר עשינו את זה פעם אחת.
חד משמעית, חד משמעית.
אני מחכה לפעם הבאה. מי שלא יודע, אילנה גרה בקנדה, והיא באה ישר אלינו, ישירות, ככה לספר לנו, ואני נורא שמחה. אילנה, ספרי קצת על עצמך, ככה תציגי את עצמך, את בטוח תעשי את זה יותר טוב ממני.
אז אני אשמח. קודם כל, אמרת את כל הדברים שאמרת, ואמרתי, וואו, מי זאת האישה הזאת שככה ענבר מספרת עליה? כי כל דבר, כל טייטל, כל כזה מונח שהוספתי לקורות חיים, מבחינתי הוא כל כך לא מובן מאליו, וזה מסע ארוך של להתעקש ולא להתפשר על שום דבר, לא להתפשר על החיים שלי ולא להתפשר על מי שאני, ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. אז אני אילנה, אני בת 32, אני נשואה לרן ואימא של לילי, סמנכלית בחברת קפטן אינבסט, חברה לליווי משקיעים, שעוסקת בתחום הזה מכל מיני זוויות, חברה נהדרת של אנשים מדהימים, והובלת יאב שפינרד, המנכ״ל. אני בעלת הפודקאסט יזממה, שהמטרה שלו זה גם לחשוף נשים לעולמות היזמות והכסף, ולתת השראה ולדבר על זה, כאילו זה ככה נושא רגיל, זה משהו שכולנו צריכים לקחת בו חלק, וצריכות להכיר ולפעול. וזהו, אני למדתי עיצוב פנים, במקצוע שלי אני מעצבת פנים, זה מה שחשבתי שאני אעסוק בו, זה מה שחשבתי שאני אעשה. באיזשהו שלב, כשנכנסתי להיריון והבנתי שאני הולכת להיות אימא, החלטתי להיפטר מהחרדה הכלכלית שלי, וזה מה שהכניס אותי להתעסק בעולמות הפיננסיים, אבל אני אוהבת לצולול ראש. אז לקחתי את זה ממש ממש ברצינות, ועברתי לעבוד בעולמות הנדלן, משם ליזמות בקנדה, שמתחילה ככה לקבל צורה. ובנוסף, יש לי ולשותפה שלי רז, ולשותף, שאני כבר יכולה להגיד, הראל קולדן, שהוא מתכנן פיננסי, אדריכל פיננסי, מדהים ומבריק, שהצטרף אלינו לתמוך בנו בתוכנית הזו, תוכנית שנקראת תזרימי, שהמטרה שלה זה להוביל נשים מפחד וחוסר ביטחון סביב עולמות הכסף, לידע, ביטחון ושליטה ויכולת להבין ולא לפחד מהדבר הזה. אנחנו עושות תוכנית ליווי יד ביד לאורך 4 חודשים. כל אחת, הלווה שתצא מזה משקיעה ממולחת, אבל הצעד הראשון הוא להפסיק לפחד מכסף.
מדהים, אז בואי נדבר קודם כל עלייך, כי את היית צריכה לעבור תהליך להפסיק לפחד מכסף ולהפסיק להיות בחרדה נכון. כלכלית.
נכון.
זה היה מובן מאליו בשבילך לעשות את התהליך הזה, או ש... זאת אומרת, ידעת שאת, שכאילו זה היה ברור לך שאת צריכה לעשות תהליך כזה, או מה קרה שם שפתאום נפל לך הסימון? כי כמו שאמרת, את לא באה מעולם הכסף.
נכון, נכון. אני חושבת, אם אני מסתכלת עכשיו אחורה על החיים שלי ועל כל מיני תחנות, אני מבינה שכן, היו כל מיני דברים שדחפו אותי להתמודד עם זה. אבל לא, בכלל לא, בכלל לא. לאורך כל החיים שלי נורא חששתי מכסף. בכלל, מה זה כסף? איך מתנהלים איתו? איך ניגשים אליו? מה זה כל העולם הזה? זה הכל נורא קוסמי, כזה אמורפי. לא יודעת, גם הורים שמגיעים מברית המועצות לשעבר, זה אף פעם לא היה בשיח, זה לא היה על השולחן. באיזשהו שלב אמא שלי עשתה שינוי מאוד גדול, פתחה עסק, אבל דווקא לא קישרתי עסק לכסף, לא קישרתי יזמות לכסף, קישרתי את זה להגשמה. אז כן, רגע זה היה מול העיניים שלי, וכל הזמן הרווחתי מה שהרווחתי, היו פעמים שהרווחתי יותר, היו פעמים שהרווחתי פחות, רוב הפעמים כסחירה, באיזשהו שלב גם הפכתי להיות פרילנסרית, ועבדתי גם קצת כעצמאית, וחשבתי שוואו, פרצתי פה איזה גבול, איזה זה. אבל זהו, כל הזמן הייתה חרדה נורא גדולה סביב הדבר הזה, כמה יש לי, כמה זה, מה אני אעשה, ואני מבינה שאין לי מספיק. כאילו, הלוואי שהייתי יכולה לחיות ברמת חיים אחרת, שלא היעשתי בכלל לחלום עליה. זאת אומרת, חופש כלכלי או מונחים כאלה, זה לא היה לשולחן, זה לא היה קשור אליי, זה לא היה קרוב. לא חשבתי שאני יכולה, שאני מסוגלת, שיש לי איזשהו קשר. וגם המחשבה על העתיד, יש את כמה שאני מסוגלת להרוויח, יש את כמה שהסביבה שלי מייצרת, ואת העולם שנולדתי לתוכו, וזהו. ואלה הגבולות. ובתוך זה אני צריכה לפעול, ולצמוח מפה אין, כי זהו. כי יש אנשים שנולדים עשירים, ויש אנשים שנולדים עניים, ואני בקבוצה, מה לעשות, הפחות טובה.
אז מתי הבנת שאת יזמת? מה היה הצעד הראשון שלך בעצם?
אז הדבר הראשון שהוביל לזה, אז הרבה פעמים זה קורה בחיים, מאיזושהי טראומה, מאיזשהו משהו כזה נוראי, או דווקא משהו טוב, לי למזלי קרה משהו טוב, נכנסתי להיריון. וזה קרה איזשהו קסם, כי כל החרדה הכלכלית הזו שכל הזמן חייתי סביבה, פתאום הרצון לשנות את זה ולא להעביר את זה הלאה לילדה שלי, הפך להיות הרבה יותר חשוב מאשר להיקבר בתוך הפחד ולא לגעת ולפחד. וזה התחיל מהדברים הכי הכי קטנים. חיפשתי כסף, את המילה כסף בגוגל, פיננסים, פנסיה, התחלתי קצת לשמוע פודקאסטים, נחשפתי לפודקאסטים שמיועדים לנשים, של אורה אריה, למשל, הנפלא, האופטימית. ששמעתי, אמרתי, טוב, כסף לא יודעת, לא מעניין, אבל נשים, אוקיי, זה אולי איזושהי קהילה תומכת שאני כן יכולה לגשת אליה. אז משם גם נוצר החיבור שלי לעולם, החיבור, לעולם הזה, לחיבור בין נשים לכסף. וקצת התחלתי להיכנס לקבוצות בפייסבוק, כל מיני קהילות. פתאום את מוצאת עצמך בקבוצות וואטסאפ, פתאום את מוצאת עצמך קוראת ספר, פתאום את מוצאת עצמך מדברת על זה, כי את נורא נורא מתלהבת, זה מלהיב, אני לא יודעת משהו בפיננסים, כשאת מתחילה להבין דברים נורא נורא בסיסיים, שאת אומרת, איך לא ידעתי, למה אף אחד לא אמר לי, את מתחילה לדבר על זה, ומי שנשאר בסביבה, כי לא כולה, יש חברים שנמאס להם ממך. אבל פתאום חברות התחילו להתייעץ, וחברים ראו בי אוטוריטה, ופתאום באמת התחלתי לעבוד בתחום וידעתי לייעץ על נדלן. אז פתאום דברים התחברו, ומשם הדרך ליזמות הייתה כאילו מסלול אמרה ישיר. זה, לא ראיתי את זה בא, אבל את מסתכלת רואה, את אומרת, אני כנראה יזמת, אני נולדתי יזמת, והייתי אמורה להגיע לרגע הזה, וזה הגיע מתוך ההתעסקות הזו בכסף.
מדהים. אז מה גילית על עצמך בעצם בתהליך שלך מול כסף?
וואו, מה גיליתי על עצמי? גיליתי שאני לא מפחדת כמו שחשבתי. כשאת מזיזה את הדבר הזה, הצידה את החרדה הזאת, את מגלה שברגע שאת לא מתרכזת בכסף עצמו, אני גיליתי שכשאני לא מפחדת מהכסף ומהמספר, וכמה יש וכמה אין וכמה זה, כשאני מרוכזת בעשייה, ואני מרוכזת בחלומות שלי וביעדים שלי, ואני מתעסקת בזה ובאיך להביא ערך לאנשים ולעזור לאנשים, פתאום הכסף מגיע, פתאום הוא מגיע גם בסכומים שאת לא יכולת לדמיין. אז למדתי הרבה מאוד לשחרר, יחד עם זאת גם להתמקד, והרבה פחות לפחד ולסמוך על הדרך, ולסמוך משהו, הרבה אנשים מתחילים להתעסק בהתפתחות הכלכלית ומגיעים גם להתפתחות אישית, ואז אנחנו מתחילים לדבר במונחים של יקום והוא לטובתי, אבל זה באמת ככה, זה באמת ככה, ברגע שאת בתנועה, הדברים מסתדרים, האנרגיה עובדת, הכל מסתדר כמו שצריך, ואני פשוט הצלחתי לשחרר, יש את האילנה של לפני, ויש את האילנה של אחרי, ואני חיה חיים אחרים לגמרי, ואני לא יודעת אם משהו נורא נורא השתנה ברמה הפרקטית, בחיים, על הדף, מה שנקרא. אבל כן בתחושה שלי, באיך שאני קמה בבוקר, באיך שאני חיה את החיים, במצב רוח שלי, הכל, הכל השתנה.
אז מה את עונה היום למישהי שתבוא אליך ותגיד לך, תקשיבי, אני לא מבינה בזה כלום, זה גדול עליי, אני לא יודעת מאיפה להתחיל. מה את אומרת לה?
אני אומרת, תתחילי מהדברים הכי הכי קטנים. מה הכי קל לך לעשות? להזין לפודקאסט, לעשות פולו בספוטיפיי, רגע זה, לשמוע איזשהו פרק, את יכולה? לשבת איתי על קפה, את רוצה? את יכולה? בואי נדבר על החיים, בואי נראה מה זה. אני כבר לא מגיעה לפרקטיקה של, את יודעת, של הוצאות, הכנסות, תקציב, כי זה דברים שהם באמת גדולים עלינו. כשאנחנו רק מתחילים להתעסק בכסף, אני אומרת, בואו לא ניגש ישר לאיך עושים את זה באקסלים ובזה. בואו נדבר רגע על מה זה כסף בשבילנו, ומה אני מרגישה בגוף שלי כשאני אומרת את המילה כסף, ואיך זה משפיע עליי, ואיזה מערכת יחסים אני מנהלת עם העולם הזה, כדי רגע לפתור דברים יותר עמוקים, כי כסף תומן בתוכו הרבה מאוד דברים, זה לא רק מספרים, זה הרבה מאוד כל השאר. לגמרי. אני אומרת, תעשי צעדים קטנים.
לגמרי. האמת שכסף באמת, זה יושב על המון המון דברים, היא יושב על המון אמונות, המון סיפורים פנימיים, זה יושב על המון, על ערך עצמי, אפילו הייתי אומרת.
נכון.
ואני חושבת שבאמת לנשים, בגלל זה יושב אצלהם על כאילו על המון המון פחדים. את גם פוגשת את זה? את גם מרגישה את זה?
כן, כן, כן. קודם כל, כמו שאמרתי, הקורס שלנו מתמקד בנשים, תוכנית ליווי, ויצא לי לא מעט להתעסק בנושא הזה גם בזמן האחרון, גם לדבר עם קולגות ונשים ושותפות ויזמיות מדהימות שאומרות, למה צריך להעצים נשים? כאילו, למה צריך להעצים נשים? לכולנו בני אדם, בעולם העסקי, בעולם הפיננסי, יש גם גברים, כאילו, מה זה הדבר הזה? ואני חושבת, מסתכלת על עצמי, ואני נורא פחדתי, כי זה נראה לי עולם נורא גברי, נורא כוחני. את רואה את זה בטלוויזיה, את רואה את זה בהיסטוריה של וול סטריט.
אני חייבת להגיד לך משהו, תקשיבי. אני מסכימה איתך שעולם ההשקעות זה עולם גברי, אבל אני חייבת לספר לך משהו. אתמול שודר בישראל כתבה על ספיר ברמן, השופטת הטרנסג'דרית הראשונה. והיא הייתה צריכה לעבור מבחן כושר בשביל להיות בליגת העל, היא צריכה, בשביל לשפוט בליגת העל, הייתה צריכה לעבור כן. מבחן כושר, ובגלל ההורמונים שהיא לוקחת, היא צריכה להוריד את הטסטוסטרון, אז יש פחות כוח, ובצד שני לוקחת הורמונים נשיים, אז בקיצור, היא לא עברה בפעם, היא לא עברה את המבחן.
וואו.
והיא הייתה נורא נורא מאוכזבת. וזה לא מתאים לה, היא עברה 50 מבחנים כאלה, בתור גבר היא עברה 50 מבחנים, ועכשיו היא צריכה לעבור בתור אישה, וזה בתוך התהליך הזה. והיא לא עברה. ואז אמרו לה, את שומעת את המראיה, את מי שעשה לה את הסרט, שואלת, אז למה לא הלכת לליגת נשים? למה לא הלכת כאילו לסטנדרטים של הנשים? אז היא אמרה, זה לא סטנדרטים של גברים או נשים, זה סטנדרטים של ליגת העל. זה הסטנדרטים של ליגת העל. אני רוצה להיות בליגת העל, זה לא משנה אם אני אישה או גבר. ואם זה הסטנדרטים, אני חייבת לעמוד בסטנדרטים, זה בכלל לא משנה פה גברים נשים. אני רוצה להיות בליגת העל, אני רוצה להיות בסטנדרטים של ליגת העל. ומה זה אהבתי את הקטע הזה, כאילו...
וואו, איזה אדירה.
זה היה מדהים.
וזה גם יקרה. וזה גם יגיע, כי בעצם...
היא עברה מועד בית.
היכולת הפיזית שלנו, נכון? כן, היכולת הפיזית מוגבלת בלאן שאנחנו מכוונים בראש שלנו.
אני לא חושבת שבעולם הכסף יש באמת תקרה בין גברים ונשים. יש חשיבה שונה, יש הסתכלות שונה, אבל אין תקרה באמת. את לא צריכה להיות יותר פיזית או פחות פיזית. זאת אומרת, אין פה, זה רק עניין שאיך שאת מסתכלת על הדברים.
מסכימה איתך.
ולכן, כאילו, אנחנו יכולות לפרוץ. השאלה, למה את חושבת שיש כל כך מעט יזמיות נשים? מה ההסבר שלך לדבר הזה?
אני לוקחת את זה לשני מקומות, אוקיי? קודם כל, אני רוצה להגיד שיש הבדלים בין נשים לגברים. אין מה לעשות. באיך שאנחנו תופסים את העולם, באיך שאנחנו מסתכלים על העולם.
נשים ממאדים, גברים מנוגה. הפוך, גברים ממאדים, נשים מנוגה.
כן, כן. אנחנו שונים, פיזיולוגית, ביולוגית, אנחנו שונים. אוקיי. וכמו שאת אומרת, יש אולי מבחני כושר, שיש הבדל, ומישהו יוכל לעבור ולא יוכל לעבור, וגם אנחנו נכנסים לעידן חדש, לתקופה חדשה, יש הרבה יותר נשים טרנסג'נדריות בפרונט, יש, והעולם יצטרך להתכוונן, והדברים האלה יקרו, אני ממש ממש מאמינה, והרבה יותר נשים יוצאות לעבוד. עכשיו, אני מסתכלת רגע על ההיסטוריה, ברמה אובייקטיבית, כמה שאפשר להסתכל אובייקטיבית על היסטוריה. נשים ישבו בבית, גידלו ילדים, טיפלו עם האדמה, את מניקה, את זה, את יולדת, את מחוברת, את זה, את הבית, הגבר הולך, צעד, מביא, מייצר, זאת אומרת, יש פה איזושהי חלוקה ברמה של איך שהתפתחנו כבני אדם, כאנושות, כאבולוציה, שכן, יש סימנים שבעצם נותנים לגברים יותר כלים מנטליים ופיזיים ללכת לעשות וכאילו לצאת אל השטח, לצאת אל הטבע, אל הג'ונגל, אל הזה, ולפגוש את הטרף. יש משהו כזה, אבל באמת, ככל שאנחנו מתקדמים כאילו בעולם, בחיים, הדברים מתקדמים, אנחנו רואים שגם, זאת אומרת, זה לא אומר שאין, זה לא או לגברים או לנשים, ואנחנו צריכות להבין שיש לנו את אותה היכולת להגיע לאותן מקומות, יכול להיות שגם יש לנו אפילו יתרונות כנשים.
מה היתרונות שלנו, למשל?
באותם מקומות. היכולת שלנו להרגיש אנשים. אני רואה איך גבר מנהל שיח, ואני רואה איך אישה מנהלת שיח. הרבה פעמים אני נוטה להתחבר רגשית לבן אדם. אני רואה את המעבר, נגיד, לא רק כמה כסף אתה מביא וכמה זה, ובוא נעשה עסקה. יש לך ילדים, אוקיי, מה זה אומר? וואו, מה אתה אומר? איפה אתה גר? אתה קם בבוקר, איך נראה היום שלך? כאילו, יש לנו איזושהי אינטליגנציה רגשית, אולי יותר מפותחת, אבל גם זה, אני יכולה להגיד שאני פגשתי נשים שפחות טובות בדברים האלה, וגברים שיותר טובים. זאת אומרת, באמת, פה אין איזשהו עניין פיזי. אין משהו שמגביל אותנו. ואנחנו פשוט, אנחנו רוצות ללמוד לעבוד עם מה שיש לנו, ולהגיע לאותם מקומות. אני לא חושבת שצריך משהו שצריך להיות משהו שמגביל אותנו. יחד עם זה, אני רוצה להגיד שזה מגיע מהבית, זה מגיע מכל מקום, זה מגיע מהדורות שלפנינו. אפילו לא ההורים שלנו, הסבים והסבתות. הם חיו חיים אחרים לגמרי. הם גדלו בעולם אחר לגמרי, איפה שלגברים יש עבודה מוגדרת ותפקיד מוגדר.
אבל בכלל פעם זה היה כזה שצריך לעבוד, זאת אומרת, אתה צריך להתקבל למקום עבודה מסודר, לעבוד הרבה שעות, וככה תצליח בחיים. היום העולם קצת השתנה, גם במובן הזה.
גם במובן הזה, וגם ברמה של מי מנהל את העניינים, מי הבוס בבית, סבא שלי, כאילו, הוא הזה, הוא צריך לשרת אותו, הוא הגבר, הוא, אולי באיזשהו מקום אפילו המסכן, הוא לא יכול לבד, אז אני צריכה להכין לו ולעשות לו ולזה, אז אני צריכה לטפל בו, אני המטפלת. כאילו, זה דברים שאנחנו מביאים מהבית, ואני זוכרת כאילו קטעים של מהזמן האחרון, שאנחנו מגיעים עם הילדה לבקר את סבתא, ואז סבתא שלי שואלת אותי אם אפשר לעשות משהו, אני אומרת לה כן, ואז היא שואלת את בעלי, זה בסדר? זה בסדר רן? אפשר? אני אמרתי שכן, אז למה את חושבת שאת צריכה גם את האישור של הגבר? זאת אומרת, זה בבית, זה שם, זה קיים בחיים שלנו, ולכן גם בגלל שזו הסביבה הקרובה, התומכת, המפתחת אותנו, נורא קשה לנו להתנתק. אז אנחנו צריכות באופן אקטיבי לבחור באמונות אחרות, בפרדיגמות אחרות, בדברים חדשים שמובילים אותי, ופה העבודה הקשה. זה לא בכמה כסף אני מסוגלת להרוויח, כי זה כבר מגיע אחר כך, זה נהיה נורא נורא קל ברגע שאת באמת הופכת, עוברת את השינוי המנטלי הזה, והשינוי המנטלי דורש מאיתנו הכי הרבה.
לגמרי. את מרגישה אבל בדור הצעיר, זאת אומרת, בואי, את צעירה ממני ב-20 שנה, אז אפילו קצת יותר, לא נגיד, לא נחשוף לגמרי את כל הגיל, אבל יותר מ-20 שנה. אבל את מרגישה שבדור שלך יש הבדל משמעותי?
אני מרגישה שבדור שלי יש הבדל משמעותי, כן, אני מרגישה נשים הרבה יותר אמיצות ויוצאות ועושות, אבל אפילו לא בדור שלי, אני חושבת שבדור שלי עדיין יש קצת, אנחנו קצת מאחורה, אני רואה את הדור החדש, אני רואה את החבר'ה בני 20, ככה, כזה לקראת 20, סביב ה-20, ששם הם הרבה יותר מודעים, גם בנים וגם בנות, גם גברים, גם נשים, כולם. הרבה יותר מודעים, הרבה יותר באים, הרבה יותר עושים, המידע הרבה יותר זמין.
זאת אומרת, אני חושבת שהרשתות החברתיות ממש שינו בקטע הזה דרמטית את הכל. כן. גם שיש ערוצי, כן. כל הקבוצות בפייסבוק וערוצים שיש באינסטגרם ובטיק טוק ובהכל,
נכון,
זה ממש
נכון.
שינה את הכל.
יש הרבה יותר אפשרויות, הרבה יותר כלים, וזה שם ורק ולכי תעשי, שזה גם אולי קצת מפחיד לבריאות.
רגע,
תודה.
לבריאות. זה אולי גם קצת מפחיד, כי כשיש לך כל כך הרבה מידע וכל כך הרבה אנשים, את מסתכלת באינסטגרם, את רואה, זאת היא מצליחה, וזאת היא עושה, וזאת היא מרוויחה מיליונים, והוא כזה טוב, והוא כבר כוכב רשת, ויש לו ככה זה, ועוקבים וזה. ואז את מסתכלת על עצמך, את נורא ניבלת, את אומרת, רגע, מה אני, מה, איפה אני בסיפור הזה? איך אני יכולה להתחרות עם כל כך הרבה אנשים, וכל כך הרבה ידע, ויש איזשהו אומס אצלנו, ולכן מה שאנחנו צריכים וצריכות לפתח זה את החוסן הנפשי, ואת הביטחון בדרך שלי. מה שאני בחרתי זה נכון לי. ואני רואה שכשאנחנו מתרכזות ומתרכזים במה שאנחנו עושים וזה טוב לנו, אני מרגישה שאני נמצאת במקום הנכון ואני מרוצה מאיך שאני מתקדמת, אני מפסיקה להסתכל לצדדים. ראיתי את זה בהרבה סיטואציות בחיים.
אני חייבת להגיד לך, לשאול אותך גם אם את מרגישה, כמו מה שאני הולכת להגיד לך, כי באמת הרבה אנשים רואים את ה... מבינים היום שזה עולם אחר. אנחנו בעולם חדש. אנחנו היום כבר... באמת זה לא העולם שלי, זה... כשאני יצאתי לעולם בגיל 20, ההורים שלי אמרו לי, רוצה להצליח בחיים, תמצאי מקום עבודה מסודר, תתמידי בו, תעלי לאט לאט בסולם הדרגות, וככה מסתדרים. היום זה עולם אחר, אני כבר אומרת לילדים שלי דברים אחרים. אנחנו נמצאים בעולם חדש, אנחנו נמצאים בעולם שאנחנו מבינים שלא חייבים לעבוד קשה כדי לעשות כסף, אנחנו נמצאים בעולם שזה כבר לא שאלה של האם אפשר לעשות כסף, אלא איך אפשר לעשות כסף, איך אני עושה את זה, וזה באמת השאלה, כמו שאת אומרת, שאנשים כאילו בעובר הצפה של מידע, אבל איך אני? אני מרגישה שבתוכניות ליווי שלי, באמת באות מתחברות יותר נשים, זה התוכנית תמיד פתוחה לכולם, אני מלווה גם נשים גם גברים, אבל נגיד בשוק ההון, בעיקר באות נשים אליי. למה? כי אני אישה, ויותר נוח להם להתחבר אליי, וגם אני רוצה, אני מתחברת למה שאמרת קודם, אני מסתכלת על דברים אחרים. גברים מסתכלים רק על המספרים. על השורה התחתונה, רווח לא רווח, צועה לא צועה, על האקסל. אני מסתכלת שבאות לליווי על הכל, גם על הפחדים שלהם, גם על החששות שלהם, גם על החסמים שלהם, גם המונע. אני נותנת לזה ביטוי, זאת אומרת, זה בסדר. מותר לכם. השאלה, איך את מרגישה כשבאים אלייך לליווי? האם את גם מרגישה כמוני בקטע הזה? האם זה...
באיזשהו מקום, אני חושבת שנדלן אולי עדיין גם כשמגיעים זוגות, הרבה פעמים הגברים הם אלה שמובילים את השיח, הם אלה שחקרו ובדקו, ואני שומע אתכם ואת הפודקאסט שלכם, והנה הבאתי את אשתי, כי אנחנו עושים ביחד, או לפעמים כאלה שאומרים אשתי לא משתתפת, אני לא...
וואלה, זה מדהים, כאילו אני הבאתי את אשתי. זה היה כאילו, זאת אומרת, עדיין הרוב אני הבאתי את אשתי, או שאשתי לא משתתפת. בנדלן.
הרבה כן, מהשיחות, מהחבר'ה שלנו, כן, מהחבר'ה, שאני מדברת על שיחות של קפטן אינבסט, כן, שיחות כאלה, היכרות וייעוץ לקראת השקעה בנדלן, כן, כן, בגילאים שלנו. אני יכולה להגיד שאני פוגשת יותר ויותר נשים, וכשמגיעות נשים הן יותר החלטיות, הן יודעות מה הן רוצות. הן כבר בדקו, והן כבר זה. והן עושות תהליכים יותר משמעותיים ממה שגברים, זאת אומרת, גברים יכולים לגבר איכשהו, לא יודעת, אין בעיה ללחוץ, יאללה, נתאם שיחה, יאללה, מה אכפת לי? כאילו, אני אשמע מה יש לה להגיד. אבל כשבאה אישה, היא הרבה יותר מוכנה לתהליך, היא עברה עם עצמה תהליכים מאוד ארוכים, עד שהיא לחצה על אותו הכפתור והשאירה את הפרטים, אז אני רואה באמת שינויים גדולים במקום הזה. אבל כן, אבל יש הרבה דברים, גם נדלן, נגיד לעומת שוק ההון. שוק ההון, את יכולה להיכנס, להתחיל להשקיע בסכומים קטנים.
נכון.
ויש לך גם כל מיני פלטפורמות, כשאת מבינה שהפנסיה שלך נמצאת בשוק ההון, והקרן השתלמות שלך בשוק ההון, והקופה שפתחו לך ההורים בשוק ההון, את אומרת, אני כבר משקיעה, אז מה אני אעשה? אני רק צריכה לבדוק אולי את המסלול, ואם אני לא רוצה לבד, אני אתקשר לסוכנת ביטוח והיא תבדוק. יאללה, מגניב, מה זה כבר דורש ממני? להשקיע בדירה בנדלן, להבין איפה ואיך ומתי ולמה, ולשים את כל הכסף שאני חסכתי, שעבדתי בשבילו יום-יום, איכשהו זה מהלך הרבה יותר קשה.
איזה מצחיק, כי אני אומרת בדיוק הפוך, אנשים כל כך רגילים לקנות נדלן, כי מה, כל העולם ואשתו קונה נדלן, אז מה הבעיה לקנות דירה? אז אני אחפש, הנה, אני אקח פה את הדירה ממול, אני אקח ולך משכנתה, ובכלל לא מסתכלים על זה, שכשלקנות דירה, יש פה אלמנט של התשואה, שאני אחזר השקעה, שצריך לקנות את הדירה הנכונה, גם דירה זה מימון, אז צריך להבין את כמה מימון, כמה יעלה לי לאורך השנים, את איך זה, זאת אומרת, אנשים לא חושבים על זה, זה נראה להם נורא פשוט, ודווקא שוק ההון, הם מסתכלים על זה, איזה מורכב זה שוק ההון, כאילו, לא, אני צריך, איך אני נכנס, ומתי אני יוצא, ומה אני קונה, ובאיזה כן. פלטפורמה, וזה כאילו, זה נורא מצחיק בתפיסות שלנו, שאנחנו חושבות כאילו שאצל השני זה, 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 זה...
איזה קטע, נראה לי כי כל אחד במה שהיא מתעסקת.
כן, אז אני יכולה להגיד לך שאנשים, דווקא במי שמגיע, כאילו אני מרגישה, שנדלן הרבה יותר פשוט מאשר שוק ההון, להרבה אנשים. אז זה מצחיק, אבל...
יכול להיות. תראי, גם יש הבדל בין דירה למגורים לדירה להשקעה.
לא, אני מדבר דווקא על נדלן להשקעה, אבל כאילו זה נראה נורא פשוט. אח שלי קנה 10 דירות, דוד שלי קנה 10 דירות, זה גם תמיד בא בכמויות, כאילו זה כאילו ענבים. אז זה תמיד בא בכמויות כזה, מה, הוא קנה 3 דירות, אז מה, אפשר לחשוב? מה בא לקנות דירה נכונה? את מבינה? כאילו כזה.
אז תקנה אם אין בעיה. אבל אני חושבת שזה אפילו לא זה, זה לא שוק ההון או נדלן. זה בכלל להשקיע את הכסף שלנו, חסר לנו חינוך פיננסי.
לגמרי.
אנחנו לא מקבלים את זה, לא בבית, לא בבית ספר, בשום מסגרת. כל העולם הזה צריך להשתנות, ואני חושבת שגם גברים וגם נשים, ככל שכולנו נתעסק, בואו כולנו נעשה, וזה אני גם לא מרגישה, אם נגיד יש את התוכנית ליווי שלנו, את תזרימי, ויש עוד 1,000 תוכניות אחרות, אני לא מרגישה שיש פה תחרות. אני מרגישה שיש פה איזשהו גיוס של קבוצה גדולה של אנשים שרוצים לשנות את כל הדרך שבה אנחנו מסתכלים על כסף, ומקבלים חינוך פיננסי ממסגרות פורמליות או לא פורמליות, בואו כולנו ניכנס ונעשה ונבין איך הדבר הזה עובד, כי החיים שלנו כל כך יכולים להשתנות. כאילו, ברגע שאני התחלתי להתעסק בזה, אני התחלתי להרגיש שיש לי שליטה על החיים שלי. עד אז לא הרגשתי את זה, ואת חיה באיזשהו פחד, חוסר ודאות, חוסר מודעות. אבל כשאת מבינה איך כסף עובד, ואת מבינה כמה זה קל, את אומרת, יא אללה, אם הייתי מתחילה בגיל 20, אם הייתי יודעת, אם הייתי זה. לצערי, אין היום מספיק מקומות שבאופן פסיבי מכניסים אותנו לעולמות האלה ונתנים לנו את הכלים להתמודד. אין.
נכון, אני מסכימה איתך שבמערכת השמרנית, בואו נקרא לזה ככה, או במערכת המוסדית, לא השמרנית, המוסדית אין. אני מסכימה איתך, עד לא בבית ספר, למרות שיש ניצנים, שיש בתי ספר שמלמדים את זה.
קצת.
זה כבר מתחיל, אבל זה לא בדיוק. במשרד החינוך זה עדיין לא שמה, בצבא בטח לא. גם באוניברסיטה, אני יכולה להגיד לך, בתור מי שיש לתואר שני מנהל עסקים, אני יכולה להגיד לך שהתנהלות כלכלית וכלכלה זה שני דברים שונים לגמרי.
נכון.
ואני מסכימה איתך שחינוך פיננסי לוקה בחסר, מה שכן, היום בזכות הרשתות החברתיות, יש המון המון ידע, שלפעמים גם שגוי לצערי הרב, אבל...
כן, צריך לדעת, נכון.
אבל את יודעת, שמעתי, ראיתי איזשהו פוסט השבוע באיזושהי קבוצה פיננסית, שמישהי כתבה, אני רוצה להתחיל להשקיע בשוק ההון, איך אני עושה את זה, ומישהי כתבה לה, בשום אופן אל תקחי קורס, את לא צריכה, תצאי לבד. וזה כל כך משגע אותי, כי זה לא משנה אם זה בהקשר של נדלן, או בהקשר של שוק ההון, או בהקשר של לא משנה, תלמדו. להפך, תלכו למקצוענים, מי תלמדו מהאנשים שעונים לכם בפוסט, תלכו ללמוד את זה בצורה
מקצועית. כשאני כותבת שאלה בפייסבוק, אז כל אחד עונה לי, זה לא שיש קבוצה של מומחים ולא יודעת מה, גם מומחים דרך אגב, לכל אחד יש את הגישה שלו.
שזה בסדר, אם זה אפשר לנהל סיור מוחות, אבל זה כבר משהו אחר.
חד משמעית, אבל לי נכון מה שנכון לי, ולכן אני צריכה להבין מה האופציות שלי ולבחור את הדרך הנכונה. האם זה קורס, האם זה לא קורס, זה משתנה מאדם לאדם, אבל אני יכולה להגיד שדווקא כן יתרון לתגובות בפייסבוק, זה ככה למדתי הכי הרבה. לא השאלות שנשאלו, ולא זה, הדיונים שאת יכולה לראות בקבוצות, בתגובות, מה כל אחד אומר,
קודם כל לגמרי, אני מסכימה איתך, אבל אני נורא מפחדת תמיד, גם מכאלה שנותנים עצות החיתופל, אבל אני בהחלט, בהחלט לגמרי מסכימה איתך, שדווקא בתשובות יש הרבה מאוד ידע, שככה לומדים, כן. וזה פותח את, את המחשבה לגמרי.
כן.
תגידי,
בסוף תבדקו. כן.
תגידי, איך את חושבת שחיבור לעולם ההשקעות באמת יכול לשנות חיים?
וואו. כסף אוהב זמן. הם החברים הכי טובים בעולם. ואם אנחנו נסתכל גם על שוק ההון וגם על שוק הדיור, רגע, שנייה, ככה, בצורה יבשה לגמרי. בסוף, למה נדלן צומח? למה עושים תשואה? כי נדלן זה משהו שכל אחד צריך להשתמש בו. כולנו צריכים לגור איפשהו, תמיד ייצרו עוד אנשים שיצטרכו עוד מגורים, זאת אומרת, קרקעות, עניינים, זה משהו שלעולם הצורך בו לא ייגמר. אז בגלל זה נדלן הוא אחד המקורות הכי ותיקים ועתיקים להשקעה. ושוק ההון, מה זה בעצם שוק ההון? זה אולי הליבה.
שוק ההון זה ההשקעות המסורתיות, שוק ההון זה כלכלה, אין על שוק ההון.
זה הכל. זה הכל, נכון? כאילו, אנחנו מעוניינים שהכלכלה תצמח, שהטכנולוגיה תתפתח, שהחיים שלנו יתפתחו, וזה הכל מתרכז בשוק ההון ובחברות ובממשלות ובאנשים שפועלים. ואין שום סיכוי ואין שום סיבה שהדבר הזה ייעצר. שום מלחמה ושום טיל ושום זה ושום אירוע היסטורי נקודתי לא ישנה את העניין הזה. עכשיו, היום, לא היום, ברגע ששוק ההון נוצר, כולנו יכולנו לקחת חלק. זה היה הרעיון של שוק ההון, שגם כל אדם פרטי יוכל להשקיע ולתק את הכסף שלו, אבל אף אחד לא סיפר לנו שגם אנחנו יכולים. כאילו, זה איזה מין מידע שאני לא הייתי מסתירים באופן מכוון, אבל כן, אין לנו מספיק מודעות. ככל שאני אבין, בגיל יותר מוקדם, להשקיע את הכסף שלא יישב בבנק ויעלה אבק והוא ילך ויצמח ויגדל, ואני יכולה להתחיל בעולמות של להשקיע 50 שקלים בחודש בשוק ההון, בקופה הכי פשוטה שאני יכולה לפתוח עכשיו 5 דקות דרך האינטרנט, אני יכולה לבדוק איפה, ואני יכולה לבדוק דמי ניהול, ואני יכולה להיכנס לזה יותר לעומק, אבל בואי אני אגיד לך, גם אם את לא תבדקי, וגם אם את סתם באופן אינטואיטיבי תיכנסי לדבר הראשון שיש, ותתחילי תעשי הוראת קבע 50 שקלים בחודש, בעוד עשור את תהיי במקום אחר לגמרי ממה שאת נמצאת היום. יהיה לך עוד 100,000, עוד 200, עוד 300,000 שקל. ואם אני כבר מגיעה לנדלן, ואני לומדת איך להכפיל את ההון שלי, או סתם, לא רוצה להבטיח שום דבר לאף אחד, כן, לא תמיד אפשר, אבל ראינו דברים קורים, ואני מבינה איך לשחק עם הכסף שלי בצורה הנכונה, ברמת המיסוי, ברמת ככה שהוא ישרת את המטרות שלי, אני יכולה להגדיר מטרות. כאילו, אני יכולה להגיד חופש כלכלי, ואני גם יכולה להגיע לשם, אבל אני צריכה להבין איך. הכל אפשרי. אוקיי? יכול להיות שזה דורש ממני, ספציפית, זה דורש להקים עסק. ולהיות יזמת, ולא לפחד מהעולמות האלה, ולצמוח בצורה שהיא תלויה רק בי. ככה אני הגעתי, התגלגלתי לדבר הזה. אבל זה הרבה מאוד ידע, וככל שאנחנו נעשה את זה יותר מוקדם, אנחנו נרוויח יותר.
אני רוצה לשאול אותך שאלה לגבי, כי זה, אני נגיד בעד שיש שתי רגליים. בסדר, ככה אני בונה לאנשים השקעות, זאת אומרת, רגל אחת בשוק ההון, כי שוק ההון זה הכלכלה המסורתית, ורגל אחת זה נדלן, כן. כי אתה צריך משהו שיהיה מתאם נמוך לשוק ההון, שאם שוק ההון יורד, משהו אחר עולה, כאילו שיהיה חוסר נכון. קורלציה לשוק ההון. ואני רוצה לשאול אותך, כי בכל זאת אמרת, את בעצמך אמרת שכדי להתחיל צריך, זאת אומרת, ב-50 שקל אתה לא יכול לקנות נדלן, אבל אתה כן יכול לפתוח תיק השקעות, אז נכון. מתחילים תמיד בשוק ההון. אבל כבר הגעתי ל-100,000 דולר. אוקיי, יש לי כבר את ה-100,000 דולר הראשונים. מה ההשקעה הראשונה שכדאי להתחיל איתה בנדלן, או מה ההשקעה שהכי צריך פחות כסף בשביל להתחיל איתה בנדלן?
אוקיי, קודם כל, אם אנחנו מגיעות לנדלן דרך שוק ההון, אז יש קרנות שאם יש לי איזשהו סכום שלא מאפשר לי לצאת לדרך ולקנות נכס ברמה, בצורה הקלאסית, לרשום נכס על שמי, אני יכולה להשקיע באיזושהי קרן נדלן, אוקיי, בשוק ההון. ואז אני כן יכולה לעלות על הרכבת הנדלנית, מבלי באמת להיות שם. אני יכולה, אם אין לי גם, יכול להיות שאין לי מספיק הון עצמי כדי לקנות דירה בישראל או בכל מקום אחר, יש פרויקטים של מולטי פמילי, שזה בעצם קבוצות של אנשים שמתארגנות וקונות נכסים ביחד, ואז רף הכניסה שלי הוא נמוך יותר. אני צריכה ללמוד, אני צריכה להבין שוב איפה, עם מי אני עושה השקעה, באיזה מקום בעולם. אין משהו שהוא נכון או לא נכון באופן חד משמעי. אנחנו אנשים שונים עם מטרות שונות, עם יכולות שונות. אני רוצה לחסוך 50% מהמשכורת שלי, מישהו אחר רוצה לחסוך 20% מהמשכורת שלו, מישהו אחר נמצא בתקופה בחיים שלו שהוא לא רוצה לחסוך בכלל, והוא רוצה רגע להתעסק בדברים אחרים, והוא צריך את כל ההכנסה שנכנסת עכשיו. אז זה מאוד 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 תלוי. אם אנחנו רגע נותנות לזה איזשהו רף כניסה, אם יש לי 250,000 שקל, אני יכולה לקחת את הכסף הזה, ללכת לבנק. אני צריכה כמובן שתהיה לי הכנסה, כי הבנק לא ייתן לי משכנתה אם אין לי הכנסה. אני לוקחת מימון מקסימלי, אני מדברת על דירה בישראל. אין השקעה כמו דירה בישראל, למי שחי בישראל, כן? לאזרח או לאזרחית ישראלית.
למה?
אנחנו נקבל, כי קודם כל, יש לנו שתי יתרונות מאוד גדולים בנדלן בישראל. גם ברמת המשכנתה, אני יכולה לקבל עד 75% מימון.
על דירה ראשונה, על דירה היחידה.
יחידה, כן. חשוב להגיד שזה לא דירה ראשונה, זה דירה יחידה. אני יכולה לקנות דירה, להחזיק בה לאיזושהי תקופה, למכור אותה, ואחר כך אני יכולה לקבל שוב את כל אותן ההטבות. ולכן יש משהו מאוד נוח, יש אסטרטגיה שבה אני יכולה לקנות, למכור, לקנות, למכור, לקנות, למכור, ולעולם לא לשלם שום מס. עד שאני מגיעה למספרים שהם גבוהים, כי יש תקרות מסוימות כמובן. אז גם במשכנתא אני יכולה לקבל עד 75%, זאת אומרת, אם אני מביאה 250,000 שקל, אני יכולה לקנות דירה במיליון, כן? זה ככה בלי להתחשב בהוצאות הנלוות. אם אני לוקחת בחשבון גם הוצאות נלוות, משהו כמו 5-6% משווי הנכס, אז צריך להיות פה איזשהו סכום שאני גם לוקחת אותו בחשבון. ומיסוי על דירה...
רגע, אילנה, את שומעת אותי? משהו קרה. משהו קרה? זה לא אצלנו. רגע, אילנה?
כן.
האינטרנט שלך אולי... זה אצלנו או אצלה? את שומעת אותי?
אני מראה שהכל בסדר. כן, 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 אני שומעת אותך.
אוקיי, אז לא יודעת מה קרה, פתאום נעלמת לנו. תמשיכי.
אוי.
כן.
חזרנו? אנחנו
חזרנו,
בסדר?
כן.
אוקיי, אוקיי.
נפלאות הזום, אין מה לעשות, זה חלק מה... חלק מהסיכון.
חלק מהחיים.
כן.
חלק מהחיים. אז דיברנו על מיסוי. כשאני קונה דירה יחידה בארץ, אני לא אשלם מס, לא ברכישה, לא במחירה, כל עוד החזקתי בדירה מעל שנה וחצי, וגם לא מס על דמי השכירות, ולכן זה באמת השקעה שאני מצליחה לחסוך בה הרבה מאוד ברמת המס, מה שאני לא אצליח לעשות בשוק ההון, נכון? וגם בשוק ההון אין לי את המינוף. ולכן אני רוצה שיהיה לי גם וגם, נכון? כמו שאת אומרת. אבל כן, נדלן עוד דורש ממני איזשהו סכום התחלתי. אז הייתי אומרת 250,000 שקל מינימום כדי לקנות דירה בישראל. ואני גם חושבת שנכון שנקנה דירה בישראל, כי גם פרקטית יותר קל לי לנהל אותה, גם מנטלית היא לידי, החוזה הוא בעברית, השפה, הדיירים, הכל, זה משהו שאני יודעת להתמודד איתו. אני אעבור את השלב הזה, ואז אני אוכל להחליט, אולי אני אשקיע בחול, אולי אני אבחר לקנות דירות בארץ. הכל תלוי מטרה. הכל תלוי מטרה.
זאת אומרת, מה שאת אומרת, קודם כל, להתחיל, דווקא כן להתחיל בשוק המקומי, גם להתנסות, גם לנסות, גם לראות איך, את הפעם הראשונה, את התבילה, מה שנקרא, לעשות בשוק המקומי פה בישראל.
חד משמעית, כן. לי זה עבד, אני רואה איך אנשים אחרים מרגישים, אני רואה איך לקוחות שלנו שכבר קנו דירות ומתחילים להתפתח, ואז השאלה הבאה זה, מה קורה בחול? אתם מכירים בחול? יש משהו מעניין בחול? כי חול זה, זה, זה עולם. אבל יש גם אנשים שעשו השקעות בחול, ולא יודעת, בגרמניה, ועכשיו לך תדבר עם הדייר ועם החברת ניהול, ואתה לא רואה מול העיניים שלך.
יש גם הרבה יותר חסמים בחול, כי קודם כל יש את העניין של המטבע, שהוא יכול לעלות או לרדת.
דיברת עליו לפני רגע.
עלויות, נכון. כן, יש עלויות הרבה יותר גבוהות, צריך גם להכיר את החוקים, כן. של המדינה, זה, כמו שאמרת, זה גם רחוק, אז יש לזה השלכות אחרות, זאת אומרת, חול זה צריך יותר...
ניסיון.
ניסיון, ביטחון. ויותר, כן. גם יכולת הפסד יותר גדולה. זאת אומרת, אתה חייב,
נכון.
להיות
נכון. עם יכולת... אני לא שמה את כל הכסף היחיד שלי והראשון שלי בדירה בחול, ודווקא... בארץ, שוב, זה עניין של אמונה, אוקיי? לפעמים אנשים שואלים אותי, שווה להשקיע בדירה בארץ? מה זה? כאילו, זו שאלה מאוד מאוד כללית. אני מאמינה שכן.
בסדר, את יודעת, כל אחד, בשביל זה זה יפה שאנחנו אנשי מקצוע, אני, יש דברים שאנשי מקצוע אחרים לא מסכימים איתי, אבל אני בדעה שלמשל, כל בן אדם, כל אזרח ישראלי צריך שתהיה לו דירה בישראל. זאת הדעה שלי.
מסכימה.
בדיוק בגלל הסיבות שאמר. אתה לא חייב לגור, כן. בה, זה יכול להיות בפריפריה, אבל דירה בישראל, אנחנו רואים שאנשים מבוגרים שאין להם הכנסה ואין להם פנסיה, מה שמציל אותם היום זה שיש להם נכס, נכס תמיד ונכס בישראל תמיד,
לגמרי.
לאורך השנים, לאורך זמן, עולה. גם אם לא יעלה כמו ב-10 שנים יכול. אז אני חושבת שכן, יש הרבה אנשים שאומרים לי משוגעת, משכנתה זה, מחזירים פי שתיים וזה, אבל אני מסתכלת על מה יש בסוף, לא על ה... אתה יודע.
עוד פעם. מה המטרה שלי?
כן.
המטרה שלי בסוף זה שתהיה לי דירת מגורים? זה מה שייתן לי?
זה לא חייב להיות מגורים, זה יכול להיות נכס שישמור עליי, שיהיה לי נכס שאני יכולה להשתמש בו. זה לא חייב להיות, אני לא חייבת לגור שם. זה יכול להיות בנצרת עילית ואני אגור בראש העין. זה ממש לא משנה.
נכון, נכון. אנשים נורא חוששים ממשכנתא ומלקחת איזה שהם הלוואות, ואני שוב מסתכלת הביתה ואני אומרת, ההורים שלי... הם התגרשו ועדיין שילמו את המשכנתא, וזה היה כזה עול, וזה היה המילה, משכנתא, וואו, איזה פחד. אבל בואו נבין שנייה מה זה משכנתא, זה כלי למינוף. שעוזר לי למנף את הכסף שלי, ואני יכולה להרוויח בצורה אקספוננציאלית, שאני לא אצליח בשום מקום אחר בזכות המשכנתה. כי אם הדירה שלי עושה 5% בשנה, בוא נלך על עליית ערך שנתית ממוצעת בישראל, אז אני עושה את 5% על הכסף שלי, ועל הכסף של המשכנתה, ואז הנכס שלי עולה בצורה משמעותית, ואצלנו, בדרך כלל, גם עולה יותר מזה, כן? אולי לא בתקופה הזאת, אבל אחרי המלחמה, לא משנה, זה נושא כבר אחר.
כן.
והכסף שלי גם שמור באיזשהו מקום. אני יכולה להגיד שמשכנתה גם נשחקת, הרי. אם אני לא גרה בדירה הזאת, אז יש לי דיירים שמשלמים חלק מהמשכנתה, ואני משלמת חלק ממנה, אם אני בתזרים שלילי ולקחתי משכנתה מקסימלית. אבל בסוף, אם אני מסתכלת על יכולת החיסכון שלי בעזרת משכנתה, בעזרת דירה, הרווחתי פה עוד כמה מאות אלפי שקלים שלא הייתי מצליחה לחסוך מהעבודה שלי ביום-יום.
אילנה, רציתי, אנחנו מתחילים להתקרב, ככה יש לנו, נשאר לנו 5 דקות אחרונות, ורציתי שתספרי קצת על, על הפודקאסט שלך. יש לך פודקאסט נורא נורא מעניין שנקרא איזה מאמה.
כן, תודה. איזה כיף. אני אספר בשמחה רבה, זה הבייבי שלי. קודם כל, חשבתי בכלל למה הפודקאסט הזה הגיע, מאיפה הוא נולד, מתוך הרצון שלי לדבר כמה שיותר, שאף אחד לא יפריע לי. אני מאוד אוהבת לדבר.
שאף אחד לא יעצור אותנו.
אני מאוד מאוד אוהבת לדבר, ויש לי הרבה מה להגיד. ואני אמרתי, אני רוצה להיות יזמת נדלן בקנדה. הגענו לקנדה, אמרתי, יאללה, אני רוצה להיות יזמת נדלן. מה זה אומר? מה זה זה? אני אוהבת נדלן, אני אוהבת אנשים, אני אוהבת יזמות. אני חושבת שזה המקום שלי. עכשיו, איך אני מחברת את כל הדבר הזה? ויוצאת עם זה לעולם. כאילו, איך ידעו שאני קיימת? איך הדבר הזה יכול לקרות? וגם, מאיפה אני לומדת על זה? אני ניסיתי להבין מה זה יזמות, איך הדבר הזה נראה. ויש תוכניות נהדרות, כמו Project X, למשל, עם אנשים מדהימים שמלמדים איך להיות יזמים בארצות הברית. אבל רציתי שנייה פודקאסט, כמו שלמדתי בפודקאסט על פנסיה, כמו שלמדתי בפודקאסט על קרן כספית, אני רוצה שנייה להבין מה זה יזמות, ולא מצאתי. זה כזה מונח רחב, ושתומן בתוכו כל כך הרבה, ולא מצאתי משהו פרקטי שמסביר לי מה זה יזמות. אז אמרתי, אם אני לוקחת את תחילת הדרך שלי, לוקחת את הסיפור שלי, ומספרת כל פעם מעדכנת על איך הדברים מתקדמים, ומה אני עושה, ואיך העולם הזה נראה, אז הנה, אז יהיה איזשהו מדריך, בצורת פודקאסט, שכל מי שרוצה וכל מי שרוצה להיכנס לדבר הזה, יודעת איך זה נראה, עם מה מתמודדים, איך זה נראה בשילוב עם החיים האמיתיים, איך אני בכלל פועלת, עם מי אני מדברת, מה אני צריכה בשביל זה. והתחלתי את הפודקאסט במטרה לתעד את התהליך ולחשוף לעולם היזמות ממש מהקרביים, מההתחלה, כי הרבה פעמים שאנשים מספרים, יזמים, מדהימים, מספרים על הדרך שלהם, בדיעבד, מה את זוכרת בדיעבד? את לא זוכרת בדיעבד את כל השיט שאכלת בדרך, נכון?
אני חושבת שתמיד זה דווקא יותר זוכרים את הכישלונות מאשר את ההצלחות, אבל
כן, אבל גם מדברים עליהם בצורה אחרת. הם נראים אחרת, כאילו, לאורך הזמן, בפרופורציה של זמן. אז היה לי נורא חשוב לתעד את הדרך. והתחלתי גם לדבר עם אנשים, כי פתאום יש יזמים ויזמיות שאני רוצה לדבר איתם ולשתף פעולה, ולהזמין אותם לספר את הסיפור שלהם. ומצאתי את עצמי יוצרת שיתופי פעולה עם אנשים. אני מתחילה מזה, אני אומרת, ענבר, בואי לפודקאסט שלי, בואי נדבר על זה, בואי, יש לך מה זה. ואז אנחנו עובדות ביחד, ואז אנחנו מופנות לקוחות אחת לשנייה, ואז פתאום נוצרים פה קשרים עסקיים שאני לא ציפיתי בכלל שיווצרו, אבל זה ברמה האישית. ברמה של הפודקאסט, לא היה לי ברור כל כך לאן הדבר הזה ילך, ואני רציתי להביא אנשי מקצוע מעולמות הפיננסיים, יזמות, נדלן, עסקים שידברו. בסוף מה שקורה, מגיעים אנשים, מספרים את הסיפור האישי שלהם, פתאום נזכרים למה הם בכלל התחילו, איך הם התחילו, מה הם עשו בתוך כל הדבר הזה, ואיך הם בכלל מגשימים את עצמם. והרבה פעמים אני שומעת דווקא ביקורות מנשים, מחברות, חברים, אבל הרבה פעמים גם אנשים שאני בכלל לא מכירה, שכותבים לי, וואו, איזה כיף להיחשף לזה שאנשים מספרים את הסיפור האישי שלהם. וכן, פתאום זה ממש, זה נותן השראה, זה המון המון מוטיבציה. לשמוע איך אנשים הגיעו מלמטה, ובזה הפודקאסט מתעמק ומתעסק.
מגניב. וגם כן, אני כן. אגיד שאני, יש גם פרק איתי, אני לא זוכרת איזה מספר, אבל כן, מי שרוצה לשמוע, שיבוא
לשמוע. יש פרק איתך, ודיברנו גם על נשיות ועל כסף ועל תכנון פיננסי, ואיך אנחנו מתכוננות לעתיד, ופרק מרתק.
התחלת ופתחת שאת עושה ביחד עם השותפה של אחרז וביחד עם אריאל קולדן, שאתם עושים תוכנית לנשים שנקראת תזרימי, ואני נכון. גם אשמח גם שתתני ככה למי זה מתאים, ואם אני, כן. אם שומעים אותנו עכשיו ורוצים ליצור איתך קשר, אז איך יוצרים איתך קשר לגבי התוכנית הזאת? כי כן, נראה לי כן, אוקיי. שהרבה נשים ששומעות אותנו, זה יכול להתאים להם אולי?
כן, כן. אז תכתבו תזרימי.com.
למי זה מתאים, אילנה?
מה?
למי התוכנית מתאימה?
למי התוכנית מתאימה? התוכנית מתאימה לנשים שאין להם מושג בכסף, הן מפחדות מכסף, לא נגעו, לא שמעו, חרדה כלכלית, לא יודעת איך לגשת לזה בכלל, מה שאני הייתי לפני כמה שנים, לפני שהתחלתי לגעת בזה, לפני שזה. ממש, הרצון שלנו הוא בעצם להביא אותך ממקום של חוסר ביטחון ופחד, למקום שבו כסף הוא החברה הכי טובה שלך. את אוהבת אותו, את שמחה לפגוש אותו, הוא משרת אותך, ולא את מפחדת ממנו ומשרתת אותו, ואת לא חיה ממינוס למינוס, אלא את חיה ב... זה באמת מציאות אחרת. זה באמת, אני חוויתי את זה, רז חוותה את זה, חווינו את זה על עצמנו כשהתחלנו להתעסק, והגענו לעולמות של, וואו, כאילו יזמות ועסקים וזה, אבל לא כל אחת חייבת להגיע לשם. ופתאום שאת מרגישה שאת בשליטה על החיים שלך, הכל נראה אחרת. אז זה הרצון שלנו, להביא נשים מ-0 ל-1. את לא חייבת להפוך להיות משקיעה עכשיו בנדלן וזה, אבל תכירי, תביני. והמטרה זה בעצם לייצר איזושהי פלטפורמה שנתמכת בעיקר בקהילה. כי כשאני יצאתי לדרך, וקצת בפודקאסט ובספר ובזה ושניית, את לא יודעת, את מקבלת כל כך הרבה מידע, את לא יודעת לרכז אותו ולתרגם אותו לדרך, לפרקטיקה. מה אני צריכה לעשות? 1, 2, 3, 4, 5. אז יצרנו ממש 4 חודשים שכל חודש מתמקד בנושא אחר. אנחנו רגע, את יודעת, מתעסקות במיינדסט, שנייה לומדות את הבסיס, אחר כך אנחנו מבינות מה קיים. אם יש לי פנסיה, מה זה פנסיה? איפה היא מושקעת? איפה היא נמצאת? ביטוחים? איך אני מסתכלת על ביטוחים? איך אני מסתכלת על חשבון הבנק שלי? איך אני יודעת להתמודד עם כל הדברים האלה? ואז אנחנו לומדות להשקיע, ואז אנחנו גם לומדות להטמיע את כל הדברים שלמדנו, ושילכו איתנו, שימשיכו איתנו כל החיים שלנו, ויהפכו לאיזושהי שגרה, כי בסוף זה כמו תזונה, זה כמו ספורט, זה כמו חינוך, זה כמו כל דבר אחר שהוא חלק מהותי מהחיים שלנו, ואם אנחנו לא, נבחר לא לעסוק בו, כי גם זו בחירה. אם בחרתי לא לעסוק, אז מישהו אחר יעשה, ויבחר בשבילי.
אז איך אני מוצאת את התוכנית באינטרנט? איך אני מוצאת את התוכנית?
את יכולה לכתוב תזרימי, אני יכולה לשלוח איפשהו, לצרף...
כן, אנחנו נצרף את זה גם לפודקאסט, אבל אם אני כותבת תזרימי בגוגל...
כן, אז תזרימי באנגלית, כמו שאת שומעת, תזרימי.com. אפשר לחפש אותנו גם באינסטגרם שלנו, תזרימי. אפשר למצוא אותי, אילנה דדיק זהבי, או יזממה, לשלוח לי הודעה בכל אחת מהפלטפורמות, אני זמינה, אני עונה, אני אשמח להכיר אנשים ולהפנות. וזהו, כן.
נפלא. אילנה היקרה, אנחנו הגענו לסיום. האמת היא ש10 שניות, באמת, כי אני, מה שנקרא, לרול-אפ, על הפרסומות כבר, יש לך מילה אחרונה, משהו שאת רוצה להגיד לנשים שנמצאות בתחילת הדרך ושומעות אותנו, ובאמת, קחי בחשבון 10 שניות יש לנו בערך, זהו.
כן.
מילה אחרונה.
לא יודעת.
מה?
טיפ?
כן, טיפ, קצר.
אוקיי, טיפ, כנסי לקבוצת פייסבוק של נשים וכסף. כנסי לזה. תכתבי פודקאסט, בפודקאסטים, כסף, נשיות, יזמות, זה, תתחילי משם. תתחילי להתגלגל, תתחילי לשמוע ולהטמיע את זה, להכניס לתוך הראש שלך.
מדהים. אילנה יקרה, כרגיל, שיחה מרתקת, תמיד כיף לי לפגוש אותך, אני מחכה לפגוש אותך בישראל, לקפה ומאפה.
ממש.
וחיבוק
ממש
בינתיים.
ממש, תענוג, תודה רבה.
אני שולחת את החיבוק גדול מכאן.
חיבוק גדול חזרה. תודה רבה, שמחתי מאוד, תודה, תודה.
תודה, היה מרתק. תודה רבה לאילנה דדיק זהבי על פרק מרתק שבו היא לימדה אותנו באמת את עולם היזמות. נתנה לנו הצצה לעולם היזמות הנשית. תודה רבה לכם שאתם הייתם איתי. אני הייתי ענבר אם. אנחנו ניפגש ביום חמישי הבא, בשעה 5 אחרי הצהריים. תודה רבה, להתראות, ואינשאללה, עד יום חמישי הבא, כל החטופים בבית.
אל תלכי, קרן שמש, לא נגמר לנו היום. למה? מי מסתתרת עננים בכל מקום אל תבכי כמו הגשם לא חבל על הדמעות יד חמה מבקשת לחבק אותך שעות אשים שירים שאת אוהבת אתן לך יום לרגע אני נגנב כשאת צוחקת ככה אליי תגידי מה את מבקשת שלא יהיה לי שום תירוץ כשאין מילים את מתרגשת ככה אליי תחייכי זה יפה לך זה עושה לי את היום אם פתאום את מיודמת תחייכי גם בחלום מטוסים בשמיים עושים שירים שאת אוהבת אתן לך יום לרגע אני נגנב כשאת צוחקת ככה אליי תגידי מה את מבקשת שלא יהיה לי שום תירוץ שאין מילים את מתרגשת עושים שירים שאת אוהבת אתן לך יום לרגע אני נגנב שאת צוחקת ככה אליי תגידי מה את מבקשת שלא יהיה לי שום תירוץ שאין מילים את מתרגשת
את עצמך בוא נברח אל מקום בו השמש תזרח עלינו היא עוד תזרח עלינו אין לי ספק שנוכל לתקן ולתת לניגון לכוון אותנו הוא יכוון אתה יודע יש מקום אי בודד ואליו אני רוצה ללכת אין מקום לפחד לאבד את עצמי בדרך לומד מכל מה שהיה ויותר לא עוצר לא נוגע בזמן מחפש לי מהות רגע אושר קטן יודע מי שהוא איתי כאן מי שהוא איתי כאן עצמך בוא נצרח על מרפסת נרקוד ונשמח רק שנינו איך נשמח רק שנינו ושמע לכל שאלה יש תשובה אתה מאיפה אתה בא אלינו ולאן תלך מי יודע יש מקור, היא בודד, ואליו אני רוצה ללכת. אין מקור, לפחד, לאבד את עצמי בדרך. לומד מכל מה שהיה, ויותר לא רוצה, לא נוגע בזמן, מחפש לי מהות, רגע אושר קטן. יודע מי שהוא איתי כאן, מי שהוא איתי כאן.